אנחנו נמצאים היום בשמואל א' פרק י"ד. ואני מציע, אנחנו אמנם את חלקו הראשון של הפרק נגענו בו שבוע שעבר, אני מציע בכל זאת שנקרא את כל הפרק, קצת הזמן, פרק ארוך, אבל נראה אותו כיחידה בפני עצמה, את כל הפרק, את כל ה... לראות אותו בקריאה רציפה, זה מה שבעצם ייתן גם את ההבנה של הדברים שהתרחשו, תהליכים שהתרחשו במהלך מאוד מאוד קצר, קרב אחד למעשה, שחובק בתוכו הרבה תמורות. אז בואו תקראו את פרק י' ד'. כן.
יש תשובה, מתכוון על מוצץ וסמל.
אהה, אתה חושב שאני אתן תשובה על העניין.
אני יש
תשובה. זה יותר טוב. אנחנו נפתח בזה. כן, אז אנחנו קוראים פרק י' ד' כולו, ומתחילים בשאלות כמובן. כן, שאלות. הספקתם? נתן עוד זמן. שאלות, קדימה.
מה קרה יונתן שהוא נשבע של אבא שלו?
מה? לא שמעתי.
יונתן, כמה שבועה של אבא שלו?
למה הוא יפר את השבועה?
השבועה מתחילה
לא מודע אליה, כן. עבר עליה. כשעה מאיר אותה, כי הוא
לא מכנס להערה, והוא גורם כאילו לעם לחתור. מה העניין פה? אתה חושב שהוא גורם לעם לחתור? כשאומר, הנה, זה
קודם כל, למה, אתה שואל שאלה טובה מאוד. למה יונתן עבר על השבועה של אביו?
זה לא ידע.
הוא לא ידע. למה הוא לא ידע?
הוא
הלך בנבד עם הנושא כלים שלו. הוא לא היה בשלב הזה ששאול השביע את העם לבלתי יכול לחם עד הערב. והוא הגיע למחנה ישראל, הוא הצטרף אליהם. נגע בקצה המטה, ראה דבש, הדבר הכי טבעי לעשות במצב שעייפים, של עייפות, זה לטעום קצת דבש, לא משהו חריג. פתאום אנשים קפצו עליו, אבא שלך עשר. אז הוא באופן טבעי ענה את מה שאתה שואל, אחר אבי את הארץ. כאילו, הוא לא רצה להגיד איזה ביטוי לא טוב על אבא שלו. אז הוא אמר, אבי אחר את הארץ, כוונה, הוא הפך אותה לאחורה. מה, הוא לא מודע לה, הוא לא היה מודע לערך שיש פה. רש"י, אגב, במקום, אומר פה בזה הערה קצרה, שזה כל כך אופייני לרש"י, דבש, לא זוכר את הביטוי המדויק, הוא אומר, דבש יש ביערות שבארץ ישראל. כאילו, רש"י רוצה לשבח את ה... הוא שומע למה שיונתן אומר, אחר אבי את הארץ, הוא אומר, בארץ ישראל, כזה געגועים כאלה לארץ ישראל, יושב בצרפת, הוא התגעגע לארץ ישראל. בארץ ישראל יש דבש בכל מקום. זה משהו מיוחד. זה מה שיונתן בעצם אומר לאנשים סביבו. הוא אומר, אם העם היה טועם משלל אויביו, תראו, אני טעמתי קצת מהדבש ואורו עיניי. אם העם היה אוכל משלל אויביו, היה... הפסוק הזה צריך לקרוא אותו בסימן שאלה. אומר יונתן ככה, אף כי, כי אני מכיר לכם פסוק כפתט, ויאמר יונתן אחר אבי את הארץ, ראו נא כי אורו עיניי כי טעמתי מעט דבש הזה, אף כי לו אכול אכל היום העם משלל אויביו אשר מצא, כי אתה לא רבתם על כמה פלישתים? סימן שאלה. מה, לא היינו מכים בפלישתים יותר, אם היינו יותר חזקים, יותר... זה עכשיו מובן הטענה שלו, והם ממשיכים הלאה. ויקו ביום ההוא, הפלישתים חוזרים, כאילו, באמת, אני לא חושב שהעם חטא בגלל יונתן, לא למד ממנו, הם מושבעים ועומדים, הם הבינו שהוא לא היה בסיפור הזה והוא לא ידע.
אבל הם לאכול לחם, לא
דבש, לא? אתה רואה שהם... הם לא עשו ככה. הם אמרו, אסור לאכול לחם, קל וחומר, דברים אחרים.
אבל אני
תחלתי
על המקומה של יונתן. שמעת שאמרו לך שאבא שלך החליט משהו מסוים, אז תגיד, סליחה, תהיתי. למה הוא מגיב בצורה
שכזאת? תראי, קודם כל יונתן הוא איש אמת. זו אותה שאלה שאתה שואל בעצם, זה אותו עיקרון. הוא איש אמת, הוא גם מופתע. זאת אומרת, אני חושב שבאמת הוא מגיב. זאת אומרת, הביקורת שלכם כלפיו היא נכונה, הוא בן נעבת המרדות, עוד יאמר לו מישהו, ידוע. נכון? אתה מרדן ידוע. מעצת מעורר התנגדויות. הוא דעתן, יש לו עמדה ויש לו דעה, והוא גם הופתע. זאת אומרת, זה כמו להתקל בסיבוב בסכין שלופה. פתאום הוא קרן זווית, הוא לא היה מוכן, הוא לא... יש ביטוי כזה בגמרא ובמסכת מכות, שאדם זורק אבן לאיזה מקום, הוציא עלה את ראשו וקיבלה. פתאום מישהו הוציא את הראש וחוטף את האבן. לא, מה יכול לעשות? הוא היה מופתע. הוא לא העלה על דעתו שזה משהו לא בסדר. אז התגובה היא באמת צבאית, קורקטית, לעצם העניין. זאת אומרת... הכיבוד הורים, אני דווקא רואה בזה שהוא אמר, אחר אבי את הארץ, ולא אומר...
מלך, כאילו, תגיד מה שאתה נראה, זה מיטה. אני יודע, תראות שיש על ילד מלך שפעל את...
יפתח והבת שלו, אתה נראה.
את אוריה, שאמר, אדוני יואב בשדה, כאילו כיבוד המלך, אני לא מעביר. זה התראות לידו, זה מכיר.
כן.
אז פה כיבוד מלך, גם כן צריך כיבוד מלך שיהיה פה. מלך אמר משהו, עזוב אבא. מה המלך לא
לאכול?
מה זה עקר? מה זה כלום?
אחר.
אחר
שלו.
אשתו,
היא צריכה, נמשיך
הלאה.
שוב, אני אומר עוד פעם, ההסתכלות שלו, הוא בא ממקום של הפתעה גמורה. הוא לא העלה על דעתו בכלל שיכול להיות מצב כזה. הוא כנראה גם הרגיש שהעם עייף. רואים את זה מיד, אתה רואה בפסוק הבא. ויקו ביום ההוא בפלישתי במכמס איילונה, ויעף העם מאוד. זאת אומרת, יונתן כנראה גם מרגיש שמשהו לא בסדר פה. אז הביקורת שהוא אומר, היא לא פגיעה בכבר, ההפך, אני אומר, אני חושב שהוא לא, הוא אומר, הוא לא אומר, טעה אבי טעות. גם זה, אני לא חושב שפגיעה בכבוד המלך להגיד שהמלך, אז נכון, אצל דוד המלך, כולם מתייחסים אליו, אדוני, כמלך השם צבאות הוא, וכן הלאה וכן הלאה. כמלך השם לדעת את כל אשר יעשה. ויש כבוד למלך. קודם כל, אני אומר עוד פעם, הביקורת שאתם אומרים על יונתן היא... שאול עצמו בסוף יגיד לו מילים דומות למה שאתם אומרים. אבל אני אומר, מצד ה... כשאתה מסתכל על המצב, אתה תנסה להיכנס לתמונה שהייתה פה. האירוע שקרה, אתה רואה שהאנשים מסביב היו מופתעים, אבל גם לא מופתעים. זאת אומרת, זה עבר לסדר היום. זאת אומרת, הם לא... אתה תקרית מקומית, הוא לא המשיך לאכול אחר כך וצפצף על אבא שלו. ברגע שנודע לו, הוא עצר, הוא לא המשיך לאכול. רק אמר, מפתיע מה שאתם אומרים, האלה, כאילו לא מתאים, כאילו מה, הארץ, מה אנחנו נלחמים? אגב, בוא נשאל את השאלה עכשיו הפוכה. מה עשה שאול? אמנם שאול מבחינתנו עדיין צריך לנהוג בו כבוד רב, והרבה כבוד לנהוג בו, אף על פי שהוא כבר לא מלך ישראל, אבל בכל זאת מלך ישראל הראשון. מה ראה שאול לשטות הזאת? יונתן צודק, בני ובנך, בשקט ככה, בלי ששאול שומע, יונתן צודק, מה קרה פה? נכון, העם גם מבין שיונתן צודק בביקורת שלו. מה רע שאול לעשות את זה?
עד שהם יוכלו לבלות
לפני פלישתים, לא? יפה מאוד. זאת אומרת, בעצם יש פה מצב הפוך על הפוך. זאת אומרת, שאול מכיר את המטריה, הוא יודע אם יש לו עסק. הוא חשש שאם העם... הוא לא רצה שהעם יתמקד עכשיו בלקיחה פרטית. כל אחד יחפש לעצמו שלל, כל אחד יחפש לעצמו עניינים, טוב לבוא למלחמה, יושב ומוצאים שם מציאות בסוף. שוק הפשפשים עושים שם. אלא רצה שאנשים ילחמו. אז הוא הלך טיפה לקצה, הוא יכול להגיד, אין נוטלים שלל. אני זוכר כשהייתי בלבנון, שנים הראשונות שמלחמת לבנון, השנה הראשונה, היה מחסום, והיו בודקים כל מי שיוצא, חזר מלבנון חזרה לארץ, בודקים אותו, אם לא לקח איזה משהו, לא הכניס. יום אחד עבדתי שם במחסום עם שוטרים צבאיים, אנחנו לא יוצאים להיכנס, שוטרים בודקים את אלה שיוצאים, נכנסים מלבנון לחזרה לארץ, פרקו שם איזה טנק לגורמים, מה לא מצאו שם, איפה לא יחביאו, מה לא, פשוט זה היה, אנשים יכולו לעשות שוק בלבנון, עוד היה אפשר, אז עוד לא זרקו עלינו מטענים וזה, עוד היה אפשר לקנות. ואיפה לא הכניסו? בכל חלק של הטנק היה, דחפו איזה סיגריות, איזה מה... זה מה שהוא רצה למנוע. הוא רצה למנוע איזשהו מצב שהעם יתפס לפרטיות. ותשימו לב שוב, שאול נוהג כאילו בשני מצבים קיצוניים. מצד אחד, הוא עורר את הצד הפרטי של העם, דיברנו על זה כבר במלחמה הראשונה עם כה יעשה לבקרו, מי האנשים שהגיעו לקרב, ומהצד השני, הוא תוקע בשופר, ישמעו העברים, דיברנו על זה שבוע שעבר, רוצה לעורר את ותגעש חיית הלאום, הוא רוצה לעורר את הקנאה הלאומית, כן, הפלישתים קוראים להם ככה, העברים, במין איזה ביטוי מזלזל, הוא מעורר את הצד הלאומי הנמוך, ולא משמיע לישראל איזה מילים גבוהות של לשם שמיים, ועכשיו הוא כאילו נרתע הוא עשה קצף, ועכשיו הוא נבעל בהקצף. עכשיו הוא מבין שאנשים שבאים אליו, הוא מסתכל שמאלה ומינה, רואה מהטיפוסים, ומבין שפה יהיה בעיה עם השלל, הוא מונע את זה, ותראו כמה שהוא צדק, הוא מכיר את החומר טוב, איך אני רואה שהוא צדק? תראו מה קורה ברגע שירד הלילה. ירד הלילה, אנשים השלום לא מעניין אותם שום דבר, רק אוכל. אנחנו כל היום, אתה מנה לזכות על ישראל קדושים. כן? אוכלים, נגמר, תמיד ראשי ישיבות נוהגים לומר שביום הכיפורים היינו מלאכים, וצריך לשים לב שבחדר אוכל נהיה בני אדם, ולא נרד ישר לדרגת הסוס והחמור. זה מדהים לראות את זה. כן? זה מדהים לראות את העוצמה של היחס עכשיו לדבר. כן? תראו איך זה מופיע, נקרא את זה ביחד. ויעס, אני קורא בכוונה, קריא וכתיב, שימו לב, ויעס העם אל שלל. אתם שמים לב שקריא וכתיב הוא לא, אם אני שוב חוזר ומדגיש שוב את שיטת הלימוד שלנו באופן העקרוני, אני קורא לזה שיטת התמרורים. התנ"ך מציב תמרור, שים לב, שים לב. כל קריא וכתיב הוא תמרור. אם לא תפסת את זה בשלב הראשון, הנה אתה עכשיו, יש לך איזה דגל כזה מנפנף, שים לב. זה מה שחשש שאול, בדיוק מזה הוא חשש. שהעם יעשה בשביל שלל. ויעש העם אל שלל. זה מה שהוא יעשה, כל המלחמה הזאת תהיה בשביל השלל. עכשיו, איך קוראים את זה? זה הכתיב, המחוסה, המסמן הזה, שים לב, שים לב, מרוטט לך, תשים לב מה קורה פה. והקרי אומר, ויעת העם אל השלל. זאת אומרת, הנה החשש, הנה פני השטח, ומתחת פני השטח. מזה בדיוק חשש שאול, ולא רק שהוא כנראה לא יצליח למנוע את זה, אלא הוא גרם בדיוק את המצב ההפוך. ועכשיו תשימו לב, דבר מאוד מעניין, גם אופייני לשאול. ויגידו לשאול לאמור, כן, מה העם עושה? ויקחו צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארצה ויאכלו העם על הדם. זאת אומרת, רואים פה גם צאן, בקר, בלי שום, כן, הפירוט הזה, במין פרעות כזאת, לוקחים, שוחטים, אוכלים על הדם, כן. הוא אסר על לכולם לאכול. אז אתה אומר, צמידים יגנבו. הגילים יתלשו. אבל אוכל לא יאכלו. הוא לא רצה שאנשים יעוטו על שלל. הנה, אתה רואה, יש צון, בקר וזה, אנשים קום להילחם. יאספו, יאספו עכשיו, יעצור איזה אחד. אני גמרתי את המלחמה. חוזר הביתה עם שלל גדול, זה מספיק לי. תודה רבה. יפה מאוד. זה כנראה מה שתכנן שאול. נכון? יפה, אז אילו היה עושה ככה שאול, זה בדיוק מה שיונתן, עכשיו אתה מהצד של יונתן. אתה רואה מה קרה לך? צ'יק צ'ק, אתה מבין את יונתן. יונתן, אחר אביא את הארץ, מה העניין? בכל מהשלב של האויבים, בשבילי, יונתן הרי למד בבית הספר הגבוה לאידיאלים, לכלליות, הוא איש כלל, הוא לא מבין מה הבעיה, אוכלים בשביל לנצח את המלחמה, מה זו? נלחמים בשביל לאכול, זה המצב. אוכלים בשביל לנצח. זאת אומרת, כאילו, למה אבא לא הולך בראש? זה משהו כאילו שואל, מה מלך? כאילו, התדהמה של יונתן זה בדיוק על ה... אולי בגלל זה הוא מוחק את המילה מלך. הוא אומר, אחר אבי את הארץ. הוא אומר, מה קורה פה? מה, אין פה מלך? מה הבעיה? הוא נותן פקודה, שלל בסוף, כמו שאמרת עכשיו, ואוכלים בשביל לנצח את המלחמה. עכשיו תראו ששאול ממשיך לפעול בפליק פלק, לכיוון השני. עכשיו, תסתכלו מה קורה עכשיו. אחרי שהוא עושה עוד שומע שהעם בוגד, שהעם אכל על הדם, ויגידו לשאול לאמור, הנה העם חוטאים לאדוני לאכול על הדם, ויאמר בגדתם, גולו אליי היום אבן גדולה. פה קשה מאוד לשים לב, אבל הביטוי הזה שיוצא מפי המלך, בגדתם. ואם דוד המלך היה עומד פה, מה היה יוצא מפיו? איזה מילה? אנה גרמתי. דוד על כל דבר היה אומר, אני גרמתי. הצון האלה מה חטאו? אני עשיתי, אני גרמתי, אני עליי הכל. כן? שימו לב מה בין שאול לדוד? ככה בעדינות, ככה רואים פתאום במיידי. שימו לב, שאול אומר לעם, אתם בגדתם, אבל בעצם מי שהיה אחראי לזה, מי שגרם את זה, זה הוא עצמו. הוא עורר בהם את ה... את ה... לפחות בשלהי היום, פחדו ממנו, זה נכון, היה פה פחד. הוא אמר, מי שיוכל ימות, לא שווה להסתכן, לקחת איזה רבע עוף ולשלם על זה בחיים. בכל זאת שכל יש להם קצת בקודקוד. ומה שהוא גרם, שמיד ששקע הלילה, הם דייקנים, כן? שלושה כוכבים, או אפילו שקיעת החמה, ומיד התנפלות המונית על כל מה שזז, על כל מה שאפשר לאכול ולשחוט. ונלך עוד צעד אחד, עוד צעד אחד, הוא אומר, בתם ויום בגדתם, גולו אליי היום אבן גדולה, ויומר שאול פוצו ועם, ואמרתם להם, הגישו אליי איש שורו ואיש סיו, ושחטתם בזה, ואכלתם ולא תחטאו לאדוני לאכול על אדם, ויגישו כל העם איש שורו בידו, הלילה וישחטו שם. כן, כל הלילה, שם תהליך שלם, הוא כאילו בונה כמו משכן, כמו אבן גדולה, מרכזית, שם השוחטים מביאים אליו. אגב, שים לב דבר מעניין, שימו לב, אני שוב מתנצל לפניכם שאני היום קצת ביקורתי כלפי שאול, אבל מלך ישראל, עד שאתה שולט על קיבתם, למה לא תשלוט בליבם? זאת אומרת, למה לא לרומם את הרוח? למה הכל דרך הקיבה? אמנם הצבא צועד על קיבתו, אז זה בימי הפלמח, בימי שאול זה צריך להיות קצת יותר רוחני קצת. למה? תשבו את כל ההתעסקות של שאול אל מול ההתעסקות של יונתן אל נערו. קחו רק את השיח בין יונתן ונערו לבין המילים שיוצאות מהפה של שאול. אסור לאכול. ואחרי זה תביאו אליי את כל האוכל. אני שוחט לכם. פה שוחטים שחיטה כשרה. אז נכון, הוא צריך להתעסק עם עם באמת במצב ירוד. לא נכון לשפוט אותו כי אנחנו לא במקומו. העם רוצה לחם ושעשועים, מלחמות בשביל שלל. אבל צריך לעצור בעם, לא לרדת אליו. עכשיו, איך אני רואה שבאמת היה פה כישלון? תלכו עוד צעד. עוד צעד. ויומר שאול, אחרי שהוא התחיל לבנות, תראו, ויבן שאול מזבח לאדוני, אותו החל לבנות מזבח לאדוני. מה אנחנו שומעים בפסוק הזה? דבר אחד בלבד, שהוא התחיל ולא גמר. משהו פה, יש רק חצי. הכל עשוי חצי. הכל בחצי. ויהי אבן שאול מזבח להשם, אותו החל לבנות מזבח להשם, אותו החל. ויהי אבן אותו מזבח להשם, מה זה אותו החל לבנות? זה מזכיר את מגדל בבל, החלו לבנות ולא סיימו. הקונוטציה פה היא מוזרה, זאת אומרת, עוד פעם תמרור כזה, שים לב מה קרה פה. כן? נלך עוד צעד אחד, אגב, שים לב בשביל מה המזבח להשם, סביב על איזה רקע, כן. למה לא שאלת הכהן אם לאסור את השלל? הכל פה נעשה באיזה מין הסתכלות. אבל זה אני לא, דווקא על זה אין לי ביקורת כלפי שאול, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו כרטיס אשראי. תעשה מה שאתה תמצא לנכון, זה ילך.
גם לקחת על עצמו תפקיד של הנהגה הרוחנית?
זה אני חושב, זה כאילו, קודם כל, הלוואי בה לוקח הנהגה רוחנית. אני אומר, תסתכל למה יונתן אומר לנער שלו, ותראה איזה דיבורים יוצאים מפי שאול. איזה לבל, על מה מדברים? הוא הפך להיות המשגיח הכשרות, משק המטבח של צבא הגנה לישראל. במקום לדבר איתם דברים של גודל, כמו יונתן. יש מעצור להשם להושיע ברב ובמעט. אורו עיניי, אומר, אכלתי מעט דבש של ארץ ישראל, אומר רשי. דבש של ארץ ישראל, אחר אבי את הארץ. תתן להם קצת ציונות, קצת על מה נלחמים. לא רק למנוע. אני תמיד אומר, שאתה אומר לילד לא, נכון? ילד רוצה איזה משהו, אתה אומר לו לא, אתה לא חינכת אותו. הוא רק יודע, אבא קשה. זה הוא יודע. אבא עומד על שלו, אם הוא טיפוס חיובי, כמו יונתן כזה, שנותן כבוד לאבא שלו. הוא עושה מה שהוא רוצה בסוף, אבל הוא נותן כבוד. בצורה יותר קיצונית, נגיד, אבא ככה, עשה לו עם היד ויחפש לו אבא אחר. נכון? אותו דבר עם. באיסורים אתה לא מחנך. זה לא מה שעושה. זאת אומרת, לא מן המנינה שצריך לעשות ייסורים, בדברים לא יוסר עבד. אדם עם תאוות של שלל, במילים יפות, כמו שיש תיאור מאוד יפה בספר עזרא ואחר כך ספר נחמיה, על האסונות שקרו שם, על היחידים שמתבוללים ומחללים שבת. עזרא כותב שאני באתי ומרת שערות ראשי ופלש באפר וצעקתי ובחיתי לאלוקי השמיים. נחמד מאוד, לא עזר כלום. אנשים מאוד התרשמו מזה שהוא תלש לעצמו את השערות, מאוד השתתפו בצערו. המשיכו לעשות מה שעשו. בא נחמיה, הוא היה כבר הפכה של מטעם המלך, כתוב, ואמרות שערות ראשם, והכללם, והרביצם, והאמת שומרים בירושלים לבלתי חללו את השבת, וגזר כל דיני מוקצה, הוא יכיל אותם על עם ישראל. אז אתה רואה, זה פה, זה שלטון. אז אני אומר, לפעמים בדברים לא יוסר עבד, ברגשות נעצלים, אנשים גסים לא מתרשמים מזה במיוחד. אז אני לא אומר עוד פעם, אני לא אומר ששאול לא פעל ולא ראה, הוא ראה מול מי יש לו עסק ושלא נתנסה ולא נעמוד במקומו. אנחנו לפעמים לא כך רחוקים ממנו בקטעים האלה. אבל זה לא הכל. זאת אומרת, צריך להבין, וזה כנראה מה שמפתיע מאוד את יונתן, שהוא רואה שמשהו חצי פה נעשה. נעצה רק חצי קומה. גם כשהוא מחל לבנות מזבח, זה רק החצי. מה שמעליו ולמעלה, משהו פה חסר. איפה רואים את זה חזק מאוד? תסתכלו עכשיו בפסוק הבא. ויאמר שאול, נרדנה אחרי פלישתים לילה, ונבוזה בהם עד אור הבוקר, ולא נשאיר בהם איש. ויאמרו, כל הטוב בניך עשה. ויאמר הכהן, נקרא ולום אל האלוהים? סימן שאלה, סימן קריאה? זה מדהים. מדהים, הפסוק הקטן הזה משקף את כל מה שהתרחש פה. שאול עכשיו התרצה. עכשיו הוא הבין שהוא עשה טעות. הוא אומר להם, אתם יודעים מה? מה נעשה עכשיו בלילה? מה אנחנו היינו עושים? היינו פותחים אורות הקודש, לומדים משהו, מה? זה לילה, זה בזמן לא עברה סיירה, אלא לגרסה. עכשיו ניתן להם איזה שיעור טוב, ניתן להם איזה חיזוקים. בואו ננצל את ההצלחה, והלילה נבוז אותם. הכל הפוך. ביום שראויים ואפשר לתפוס, אז הוא מנע את האוכל. עכשיו הלילה כולם מילאו קרסם בשברים וקבצים, אמרו, יאללה, בואו עוד. רוצים? טעים? יאללה, נבוז אותם. הוא יורד אל העם עכשיו. הוא נהיה עממי. תראו עכשיו איך הרוח של העם, לא רק שהוא לא הצליח להרים את הקומה השנייה, הוא גם לא, הוא ירד אל הקומה הראשונה. עד כדי כך שהכהן כבר, שאתה שאלת עליו קודם, כבר לא נעים לו, הוא ככה נוקש בדלת, אומר, כבוד המלך, אולי... העם גם מופתע אגב. שימו לב שהעם מופתע. העם אומר לו, ויאמרו, כל הטוב בעיניך עשה. מה שבעיניך, אתה המלך. אתה המלך. אגב, פה יש איזו הזנה חוזרת. המלך נותן להם את מה שהם רוצים, הם נותנים לו את מה שהוא רוצה. אתה המלך, מה שתעשה, מה שתגיד. מי עוצר את זה? הכהן אומר, רגע, אולי בכל זאת משהו, איזה תקשורת כלשהי? אוח, חנותני כזה, מה אתה עכשיו מזכיר שיש... יש אלוקים, רוצים עכשיו לרדת, לבוז את הפלישתים, אתה עכשיו עוצר אותנו. מה זה, איזה קידבק הזה, שאלת קידבק. שימו לב, זה משהו שהוא נתקע פה פתאום. לא מובן מאליו ששואלים את הכהן. אגב, זה אגב דבר מדהים, שהרשב"א אומר, הרשב"א בתשובה, מסביר על סמך הגמרא במסכת ברכות, חוזרת גם בסנהדרין, יש את זה בשני מקומות, שכתוב שבאו לדוד המלך להתייעץ איתו, אמרו לו, עמך ישראל צריכים פרנסה. אז הוא אמר, תתפרנסו אלו מאלו. הוא אמר, הקומץ לא מסביע תארי. ואז הוא אומר להם, דוד, לכו פשטו ידיכם בגדוד. ועל פניו זה נראה כאילו דוד אומר להם, בסדר, לא, הביזנס לא הולך טוב, כלכלה לא הולך, הבורסה יורדת, אז תשדדו את ה... תלכו לשדוד. בדיוק להפך. הרוך לנר מסביר שזה בדיוק הפוך. שהמצב הקשה, אמרו לו, למה עם ישראל לא מצליח להתפרנס אלו מאלו? בגלל גדודים שפושטים בנו. גדודי חללי זה, וגדודי האלה, וכל מיני גדודי. אז הוא אומר, פשטו את לכם בגדוד, תתפסו את הגדודים האלה, סלקו אותם. מיד, נמלכים בסנהדרין, נועצים באחיתופל, ושואלים בהורים והתומים. כן, אז קודם כל מזה אתם לומדים משהו מאוד מעניין. גם כשהולכים להילחם נגד ארגוני טרור, צריכים להיות ממלכתיים. צריך ללכת לשאול את דוד, יש סנהדרין, יש אחיתופל, יש סדר של דברים, יש הורים ותומים, גם שזה ארגוני טרור שמפריעים, ככה הוא כלל מראה, ממש. והדבר האחרון, הדבר המעניין אומר הרשב"א, הרי כתוב פסוק במפורש על אחיתופל, שכל השואל באחיתופל, כדורש, כשואל באלוהים, בימים ההם. כן? זה, לשאול אותו, זה... זאת אומרת, אז הוא שואל, אז בשביל מה צריך לשאול בעורים ותומים? הרי ברור שמה שאחיתופל יגיד, זה מה שצריך לעשות. הוא האדם החכם, הרציונלי, הרציני ביותר. כל מי ששואל אותו, זה בול. ובאמת, דוד המלך, כשהוא חוצה את הקווים ועוזר לאבשלום, דוד אומר, קודם כל מתפלל לקדוש ברוך הוא, סקל לצאת אחיתופל השם, זה צריך תפילה מיוחדת, מכל הלב, וגם שולח את חושי הערכי, שעזוב, אל תבוא איתי, תלך שם, תסקל. כמה רואים, דוד, מה זה תפילה בביטחון? מה זה ביטחון בהשם והשתדלות? אף על פי שהוא התפלל, הוא שולח מישהו שיפריע שם על אחיתופל בחשבונות, והוא אכן מצליח. אחיתופל זה משהו, אז שואל הרשב"א, אז אחרי אחיתופל, למה צריך לשאול בורים ותומים? למה צריך לשאול בורים ותומים? אומר הרשב"א, בורים ותומים לא נועדו כדי שאנחנו נדע מה לעשות. זה לא נועד, מה לעשות יודעים, תשבור את הראש, הנה, תורה, תדבר עם יונתן. יש לך כזה בן אמיץ, כזה בן גיבור, כזה לוחמני, כזה ראוי למלכות. תמיד אחר כך שסיפרו לו על דוד, וגם יונתן בני, וגם בני יונתן, וגם הוא כזה, וגם הוא כזה. נו, אז איפה היית? למה לא התייעצת איתו? תדבר, תדברו ביניכם כמה דקות, ותחליטו מה טוב עכשיו לעשות. וזה יהיה כמו לשאול באחיתופל, לא צריך אחיתופל. יונתן הוא טוב מאחיתופל פי שבע. ולא לזה ההורים ותומים נועדו. ההורים ותומים לא נועדו לתת לעם ישראל את המידע מה לעשות. אלא, אומר הרשב"א, לכן אחרי שאחיתופל אומר, וברור שזה מה שצריך לעשות, עכשיו לעצור, עכשיו לשאול את הקדוש ברוך הוא, האם הוא רוצה שכך נעשה. זאת אומרת, ההורים והתומים לא נועדו לנו, כדי לדעת מה אנחנו נעשה, זה השכל, תפעיל שכל, תשאל רמטכ"ל בדימוס, ראש ממשלה בדימוס, תעשה פורום יוצאי יחידות עילית, וכן הלאה וכן הלאה. תדע מה לעשות, בכל מצב נתון. עכשיו השאלה היא, אחרי שאתה יודע בוודאות מה צריך לעשות, ופשיט עליך, כי אחיתופל אמר, תשאל את הקדוש ברוך הוא בכל זאת, אולי זה עניין של כבוד. רצונו כבודו. אתה רוצה כבוד? אז לשאול, בהורים ותומים. עכשיו, כל הסיפור הזה של הרשב"א, עם כל הדוגמאות שהוא מביא, עכשיו תשבו את זה לכאן. שהכהן בא ואומר לשאול, נקרב, ואומר הכהן, נקרב הלום אל האלוהים? סימן שאלה? אולי, גם לו יש משהו להגיד, אולי נשאל אותו. ברור שזה מה שאתה אומר, זה כל הטוב בעיניך נעשה. אבל זה בדיוק הרגע, הכהן הרגיש, אתם מבינים, הכהן הרגיש את הרשב"א, הוא הרגיש את הרשב"א. כולם מסכימים, המלך הולך עם העם, העם עם המלך, אחדות נפלאה. פתאום אומר, אבל שכחתם של מי אתם? ושמי? בשביל לבוז, בז, בשביל זה בנו הנה. שאול נפל, מרוב הקצנה לצד האחד, הוא נפל בצד השני. נפל בצד השני. כן.
השבועה
ששאול
השביע את העם, הייתה
שהוא
הולך לעשות מלחמה נגד הפלישתים. הלכו לשלל, זה כאילו בלילה.
בלילה.
זה לא יום חדש?
כן, מיד זינקו. השבועה הייתה על היום הקודם, ועל זה יונתן הפר את השבועה, בלי לדעת, והם עצרו אותו מיד, זה היה ככה לקראת ערב, והוא באמת לא המשיך לאכול, הוא כן קיבל את אבא שלו, אחרי שהוא נודע לו, אבל הוא הבין שזה גרם להפסד מסוים, נכון? עכשיו, איך שירד הלילה, יצאו הכוכבים, הם חיכו, הם לא רצו למות. הם פחדו, מלשינים, יגידו שהם אכלו 5 דקות לפני שקיעה. אחד מסתכל, הוא צריך לסיים את החשבונות, תגיד לו, אני ראיתי אותו אחר, רגע, היה עוד קצת אדום ברקיע. הם חיכו, שמש נעלמה, כולם התנפלו. אתה לא מכיר את זה, ברוך השם, אתה איש טוב, אתה לא ראית. היה פעם, לא רוצה כתרגל ישראל, חלילה, אבל עשו פעם בתל אביב, שולחן הכי ארוך בעולם, רצו להכניס את ספר גינס, של גבינות. גבינות. אנשים שהיו שם סיפור, אני לא ראיתי זה בצילומים. לא, זה מקום בעולם, לא. חלילה, לא לקטרגל ישראל. או שפשוט אחרי 10 דקות לא נשארה חריץ גבינה לחתול מסכן. כלום, לא השאירו. חטפו, בילו בתוך סלים, ניגו את השולחנות.
זה
עשי. כמה זמן ייקח לפנות את השולחן ברגע. זה ימי שאול. רק שזה בגבינה וזה בבשר. אתה מבין את ההבדל? קצת הבדל רך יותר, צמחוני.
אז העברה בעצם היא לא על זה שהם יפרו את השבוע, היא על זה שהם הלכו לשלל.
אתה עכשיו שואל על מה?
על בני ישראל, שהם פנו לשלל. האם זאת הייתה עברה מצד זה שהם פנו לשלל או מצד זה שהם...
תראה, אני אגיד לך, אני לא מדע להם זכות. בוא נעמד עליהם זכות. בוא נלמד עליהם זכות. אגב, גם על הגבינות שם אני יכול ללמד זכות גדולה מאוד. מה עושים תחרות כזאת של ג'גינס שאנשים חטטים בפחי זבל? מה אתם רוצים שאנשים יעשו? יסתכלו על שוקולות גבינה ויתעמו זית וגבינה ויגידו יפה, טעים מאוד. יש להם הזדמנות למלא את אבא, אתה מקרר סוף סוף. למרות שאלה שחטפו כנראה לא היו הנזקקים הגדולים, כי לא היה להם רכב להגיע, אז היו כנראה אחרים שהגיעו קודם. גם פה, למד זכות, אנשים באמת הם רעבים, מותר לאכול במלחמה, מה זאת אומרת? אם אתה שואל אותי עכשיו רטרואקטיבית, אם אני הייתי בבית דין של שאול, הייתי עושה מזה עניין, מה אתה רוצה? נו מה? מה הם צריכים לחכות עכשיו להמליח את הבשר, עד שתדלק מדורה, הם מתים מרעב, מה המלחמה? הוא צריך לצאת לשמירה בסיסית, בפי המלחמה מותר לאכול בשר שלל אויבים.
אבל מבחינת שאול שאומר להם
בגדתם,
אז הוא מתכוון על זה שהם...
כן, אכלו על אדם, אכלו על אדם. אדם הוא הנפש, את אדם צריך להקריב לקדוש ברוך הוא. לכן הוא בונה מזבח, את אדם תקריבו. פתאום הוא באמת דואג לרוחניות, אבל מתוך מה הוא דואג לרוחניות? שוב, תשווה את זה ליונתן, איפה יונתן ואיפה שאול? כן. לא, זה פסוק, אלה פסוקים מסכמים. תראה, עמלק, אנחנו רואים את זה גם מהפרק הבא. את עמלק נשאיר לפרק הבא. זה נושא גדול בפני עצמו, נעסוק בו בעריכות רבה. נושא עמלק. בגדול, זה כמו שהזכרתי לך קודם על דוד המלך, שהוא אומר להם, פשטו ידכם בגדוד. עמלק יש לו שני ממדים. זה כמו היום, אני לא יודע אם שמעתם בחדשות, תפסו את ראש הזרוע הצבאית של החמאס בגדה. 7 שנים חפשים אותו, הוא זה שמשלח את כולם, והוא תמיד היה סטרילי, הוא תמיד היה מכוסה. כן? ובסוף החמורים האלה הם יוצאים בהרמת ידיים, הוא לא יורה על חיילי צהל, הוא שחררו אותו אחר כך, הוא איש כבוד יש לו, זה לא... כן? תופסים אותו יוצא עם התחתונים או מרים ידיים באמצע הזה. גם המלאק היו ככה. היה עם המלאק, המכובד, זה, הם יושבים שם בזה, אבל יש להם כל מיני גדודים שעושים את דברם בצדדים, כל מיני זרועות תמנון כאלה. ואותם שאול מקצץ, שלב אחר שלב. ואז הוא נשלח, בפרק תתוו, לקצץ את ראש התמנון. כן? כן. כן, עד עכשיו רואים שאתה מהעם. לא מהאום, מהעם. כי גם העם שואלת אותה שאלה. היונתן יומת, היונתן יומת אשר עשה את התשועה הגדולה הזאת בישראל. חלילה, חי השם. גם הם יודעים להגיד חי השם. הוא אמר להם חי השם, גם הם אומרים לו חי השם. אם יפול מסערת ראשו ארצה. לא ניתן לך, הם אומרים לו. העם חזק. לא ניתן לך. למה שאול רוצה שהוא ימות? תראה, אני פה, זה אחד הדוגמאות היפות בתנך, שרואים שפת גוף. אם מישהו מכם ירצה אי פעם לעשות עבודות כאלה נחמדות, מחקרים כאלה בתנך, זה דוגמה יפה מאוד. איפה רואים שפת גוף של אנשים בתנך, שהתנך מתייחס לזה? פה זה דוגמה נפלאה. למה שאול פתאום חושד שמשהו לא בסדר? כי ברגע שאורים ותומים לא עונים, נכון? וישאל שאול באלוקים, הירד אחרי פשתיים, התתנה ביד ישראל, ולא ענהו ביום ההוא. ביום השאו גושו אלון כל פינות העם, ודאו ראו במה הייתה החטאה הזאת היום. ואני אומר לי שקט כזה, נכון? תדהמה, העם עכשיו בהלם. כי חי השם המושיע את ישראל, כי אם ישנו ביונתן בני, כי מות ימות, ואין עונהו מכל העם. למה הוא פתאום חסטמה, מה אלה קפץ לו יונתן פתאום? איך הוא יודע, איך הוא חושד, איך הוא מריח משהו פה? צודק, שחוש ריח טוב. לא, הוא רואה את העיניים של העם. ברגע שהוא אומר, גושו עלו, אני רוצה לדעת מה, מי חטא פה היום? כל העיניים מסתכלות על יונתן, מה חוזרה? לא טובה. שנייה מציצים. זה טבעי, זה כולם יודעים, כולם יודעים חוץ משאול. כן, אבל הם מבינים שהחטא היה באוכל. עד שאתה אומר לנו, תלו כיסה מבין שיניכם, שהרי זה היה פיקוח נפש, והרי לא נתת לנו לאכול יום שלם, אז מה רצית שלא נאכל? עד שאתה, זה, הבן שלך עבר על השבועה. אז מה אתה רוצה? אז הם לא יעזו להגיד את זה כמו שאני אומר את זה עכשיו. אבל כשאתה שותק, רוצה להסתיר משהו, אז הגבות שלך, והעיניים שלך, והפנים שלך, זה משקף הכל, כולם מסתכלים שמאלה וזה, ורואים יד, הוא שם לב שמשהו פה, כולם מסתכלים על יונתן משום מה, ויונתן מסמיק קצת, כנראה, אני יודע אם זה בית ספר, משהו פה לא בסדר, משהו לא בסדר. והוא מפיל גורלות, והעם באמת יוצא נקי, אפרופו מה שדיברנו קודם, גם הקדוש ברוך הוא מלמד זכות על העם במצב כזה שירעיבו אותו ולא נתנו לו, אז מה אתה רוצה שהוא לא יאכל? אז אכלו קצת דם, מה לעשות? זה המלחמה.
איפה
הגורל? הגורל שהוא מפיל, הנה. ויאמר שאול חי השם, ויאמר שאול הפילו בני ובין יונתן בני, וילכד יונתן. וקודם ויפילו הוות תמים, הוות תמים זה גורל, באורים ותומים, וילכד יונתן ושאול והעם יצא, כמו אחן, אתה זוכר את אחן ביהושע, אותו דבר. ושוב תראו את גדלות הנפש של יונתן, אין אצלו שום מסו פנים, הוא לא אומר, לא ידעתי, המפקד, לא שמעתי, אמרו לי, אכלו לי, שתו לי, לא. הוא אומר, מפורש, ויאמר שאול, ויאמר יונתן, ויאמר שאול אל יונתן, הגידה לי מה עשית, ויגיד לו יונתן ויאמר, טעום טעמתי בקצה המטה אשר בידי, מעט דבש הנני אמות. ושאול, אתה רואה שאין מסו פנים בדבר. שאול אומר, מות תמות יונתן. כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, כי מות תמות יונתן. אתה יודע, אתה מבין מה זה שאבא אומר כזה משפט לבן שלו? לא, יש שלבים. יש שלבים שהוא יקרא לו בני, הוא קורא לו בכרת בני, או בן נעבת המרדות. כשהוא כועס עליו, הוא קורא לו בן. פה הוא לא כועס עליו. אבל מה קרה? איך זה ששאול, בכזאת קלות, הולך להרוג את יונתן בנו, א', ועוד יותר קשה, העם פודה. זה שהעם מתנגד אני יכול להבין, אבל איך העם פודה אותו? בכזאת קלות. הרי הוא אמר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, מות תמות יונתן. כה יעשה השם אלוהים וכה יוסיף, סליחה. כה יוסיף, מות תמות. ככה יהיה תמיד. משהו חזק. יפה. אהה, אומרים, יש איזה ידיעה כזאת, אתה אומר. נו, אז הנה המלך חזר בו. הנה, תסתכל, אני מקריא לך את הפסוק. נכון? ויפדו, כתוב ככה, כי אם אלוהים עשה היום הזה, ויפדו העם את יונתן ולא מת. יש פה באמת פתרון אחד. ויפדו העם את יונתן, מה זה ויפדו העם את יונתן? מה זה לפדות את יונתן? מה, הם נתנו במקומו איזה עגל? מה, קדת יצחק יש פה? זה רק מזכיר את הקדת יצחק. לא, זה אדם אחר, כאילו מה, חפשו איזה שעיר לעזאזל, שכונתי. אמרו, טוב, תשמע, אני מוכן לתת את הבן, כל אחד אמר, את הבן שלי תיקח רק אותו תשאיר. מה זה, העיניים שלנו זה, המדינה זה הוא. לא, יש אנשים מוכנים לתת את הבן, תשמע, זה דור שאלו בנים למולך, ולא, יש להם קלות, בקלות רבה הם יכולים לתרום איברים של מישהו אחר. הם נתנו לו להבין, זה הכיוון, זה הכיוון. זה יותר קיצוני. אתה הלך, אתה היית רך. נתנו לו להבין שהם לא יסלחו לו, העם לא יסלח לך. שיהיה מרד בעם, או ש... למה הוא רצה להרוג אותו מצד אחד בצורה מאוד קיצונית? זה נכון, אבל זה עוד לא מעוגן כל כך. אתה אומר דבר נכון. אז פה זה באמת נראה משהו לא נורמלי ביחסי אב ובן. יש פה משהו יותר עמוק. העם פדה את יונתן, זה רומז על הכל. למה? עומד על זה הרמב"ן, הרמב"ן חשוב ביותר, שהייתם צריכים לקרוא אותו בשבת שחלפנו. תפיל הפלאות, ממש. יום שלישי, עכשיו חצות לילה עוד מעט, בדיוק הזמן שעוברים מחוקותיי, מספר ויקרא, עכשיו זה הדמדומים מספר ויקרא, עכשיו בדיוק אנחנו משלימים את הפרשיות עם הציבור, ועוד כמה שעה, עוד שעה ואחת בלילה כבר צריך לקרוא ספר במדבר בשביל שניים יקרא אחד תרגום. עומד הרמב"ן האחרון, אחד האחרונים על ספר ויקרא, לא טוב, האחרון או אחד לפניו, על הפסוק בספר ויקרא שאומר, כל חרם אשר יוחרם באדם, מות יומת לא ייפדה. שימו לב לביטוי, מות יומת לא ייפדה. ככה מציג הרמב"ן, ככה הפסוק אומר, רש"י אומר שם איזה פירוש שהוא תואם שם את הפרשייה, בהתאם לערכין, הוא אומר למשל, אם אדם הולך למות, מה זה, כל חרם אשר יוחם באדם מות יומת לא ייפדה, אומר רש"י, אדם מוצא להורג, על פי סנהדרין, חילל שבת ועידו בו, והוא עכשיו הולך ככה, וקראתם בגמרא בסנהדרין בין הסתם, את המסלול הזה שיוצא להורג, ואז יש זמן לרוץ, זה צריך להיות איזה מרחק מסוים, כדי שירוצו וילבדו עליו זכות, ויחזירו אותו, וכל מיני עיכובים כאלה קטנים, ותוך כדי שהוא צועד לו שם, בא איזה אדם ויצעק, הרי הוא עליי! כן? הוא יצעק, אני מקדיש אותו. הם לא יכולים להרוג אותו, אני הקדשתי אותו להשם. ערכים, נכון? זה פרשת ערכים של סוף ספר ויקרא. אומר אז רש"י, זה פשוט הפסוק. כל חרם שוכב באדם והולך להוציא, הוציא אותו להורג, בית דין החליטו שהוא חייב מיתה, לא ייפדה, מות יומת לא ייפדה. כל הפדיונות האלה שדיברנו בערכים, מקודשים, מהקדש, פה הם משחקים. אי אפשר להדפיס עליו קדושה כשהוא יוצא להורג. אי אפשר להשתמש בתכסיס הנ"ל, אומר רש"י. הרמב"ן לא מקבל את זה. הרמב"ן אומר, הפסוק הזה מדבר על משהו אחר לגמרי. והרמב"ן בכלל, זה השיטה הפרשנית שלו, הוא קודם כל מסתכל לרוחב. רש"י מתמקד תמיד בפשט המקומי, בהקשר, בסביבה. הרמב"ן מסתכל על משהו הרבה יותר רחב. הוא רואה תופעות תנכיות חוזרות ונשנות של אנשים שהוצאו להורג, בלי שום עידונים, ובלי שום כפרות, ובלי שום חרטות, ובלי שום, כן, בת יפתח, לדוגמה, אנשי יבש גלעד, אנשי בנימין, לפילגש בגבעה, והסיפור פה של יונתן.
וזה מחלוקת
שם בין רש"י לבין, לבין הרמב"ן. ולרמב"ן הוא אם אתה שואל אותי, בהקשר, אני חושב שהמחלוקת היא רק איך לפרש את הפסוקים, האם במיקרו או במקרו. זאת אומרת, ברור שהרמב"ן זיהה פה תופעה שהוא קורא לה נדר מלחמה. הוא אומר, כשהעם נודר נדר, או מלך נודר נדר מלחמה, זה עכשיו הפסוק דיבר. כל חרם אשר יוחרם באדם במלחמה, כשהעם יוצא למלחמה, שהכלל זקוק עכשיו להכיל את מרותו על היחיד, מות יומת לא ייפדה. אם הוא לא בא למלחמה, כמו אנשי יבש גלעד, שלא באו למלחמה, חייבים איתה, אי אפשר לפדות אותם. אין שום מצב שבו הוא ייפדה. אותו דבר פה, המלך גזר לא לאכול, אין מצב, אסור לו. זה לא איזה רק דאגה לכבוד המלכות. זה דין נדר מלחמה. אין לו הפרה עולמית. אי אפשר להתיר אותו, אי אפשר להפר אותו. והעם, מה עושה העם? הוא עושה את מה שכתוב בתורה, לא לעשות. התורה אומרת, לא ייפדה, מות יומת, לא ייפדה, והעם פדה את יונתן. העם פדה את יונתן. איך הצליח העם לעשות את זה? הרי כתוב בפורש, הרי שאול ודאי יודע את הרמב"ן, הרמב"ן העתיק את פירושו משאול, מזה הוא הבין שזה כנראה הכוונה, אחרת איך שאול התנהג ככה, מה פתאום שמי שלא אוכל ימות, ואי אפשר להפר את זה, ואי אפשר, ויונתן ימות, ככה בכזאת פשטות הולך להרוג את יונתן בנו, והעם ככה בשלהי כוחותיו מצליח לפדות את יונתן, שאסור לו לעשות את זה. זה לא בסדר. שאול, נוח לו שהעם יפדה את יונתן. יש להם תירוץ טוב אגב, הרמב"ן מביא את זה, שהוא לא ידע. זה שוגג, הוא לא ידע, הוא לא שמע את השבועה. אגב, תשימו לב שזה לא מובא. אולי ברמז, אולי זה כאילו הטענה של העם, כי אם אלוקים עשה היום הזה, זאת אומרת, איפה היה יונתן שאתה נדרת את הנדר הזה, נדר המלחמה, הוא עשה עם אלוקים, הוא לא היה איתנו, הוא בכלל היה שם. נכון? רמז כזה שהוא עשה נס גדול. נס גדול עשה שם. המחשבה השנייה, שמה זה אם אלוקים עשה היום הזה, הם כאילו שמו אותו על המזבח. גם הם בנו מזבח. לא רק אתה יודע לבנות מזבחות כדי להקריב את, את הדם של אלה שממהרים לאכול, גם הם בנו מזבח. והרמב"ן באמת פוסק להלכה, שלקוח למוות על ידי מלך, זאת אומרת, אם אדם עובר על דיני התורה ורץ לקרנות המזבח, להחזיק קרנות המזבח, מי מזבחית לקחנו למות? לא, לא מדגדג בכלל. אין דבר כזה. אז מה, מתי כן עוזר מזבח? מתי קולט מזבח אדם שרצח או אדם שעשה איזה דבר? אם הוא רצח וחייב דין מוות של תורה, לא עוזר לו כלום. אבל אם מתחייב מיטה בבית דין של מלך, המזבח קולט אותו. ואי אפשר להעמיד אותו על המזבח, אלא, אותו דבר גם לגבי סנהדרין. אם סנהדרין גזרו עליו הוראת שעה, אומר הרמב״ם, אי אפשר להעמיד אותו. המזבח עוזר בשני המצבים האלה. זה מה שהעם עשה.
זה חמש יואב.
איך מת יואב. נכון, אז תסתכל שם בגמרא בסנהדרין, הגמרא שם דנה, שתי שגיאות שגה יואב. אחד שזה לא קולט, הוא לא האשים אותו בגלל שהוא מרד במלך. הוא האשים אותו על זה שהוא רצח את
המסע. נכון, אבל הוא שפט אותו.
הוא שפט אותו אבל על דין תורה. זה במזבח, לא קולט. אבל מי שכן קלט אותו המזבח? מי כן קלט אותו המזבח ומזה הרמב"ם לומד את ההלכה? אדוניה. נכון? אדוניה לא עשה שום דבר. לא עשה כלום, רק מרד בדוד. זה פרט שולי כזה. נכון? לא עשה כלום. הוא לא רצח אף אחד, הוא לא עבר על איסורי תורה, הוא לא... הוא רק מרד במלך. שלמה אומר לו, אם אתה תהיה בן חיל, אז תלך בביתה. המזבח הציל אותו. קלט אותו. למה? כי העבירה שהוא עבר היא נגד המלך. אותו דבר פה. הם כאילו בנו מזבח. אם השם עשה היום, אתה לא יכול לגעת בו. מה זאת אומרת? זה לא שלך. הוא עכשיו שייך לקדוש ברוך הוא. הם כאילו בנו מזבח, זאת אומרת, שני המזבחות שיש כאן. המזבח שהוא בונה כדי להציל את העם מהדם, הוא אומר להם, בואו תזבחו, אני אזבח לכם, והמזבח שהעם בונה כדי שלא יעקד עליו יונתן, אלא הוא לא שייך לך, הוא עכשיו שייך לקדוש ברוך הוא. ושאול לא כל כך מצטער שהעם פדה את יונתן ממנו, הוא לא צריך לממש עליו את דין המלך. זאת אומרת, בעצם יש פה באמת מי שהעיר איזה הערה של כבוד, יש פה, העם שיחק פה על רגשות מאוד חזקים אצל שאול. מצד אחד, דין מלך, נדר מלחמה, שזה רק למלך או לכל הציבור, ומהצד השני, הם בעצם הם פודים את יונתן, הרי אי אפשר לפדות את יונתן, ורואים שהוא אומר את זה, אי אפשר לפדות, זה לא יעזור. אתה מות עמוד, וגם יונתן מבין את זה. גם הוא למד גמרא קצת, הוא מבין, שהוא חייב מיטה, בגלל נדר המלחמה. אין שגגה, אין, לא ידעתי, אין שום מצב. השבועה תופסת, אי אפשר להוות אותה.
שואל גם קורא לבן שלו,
בן מוות. זה בסוף. אני אומר, זה העונש, זה שהוא היה מוכן שהעם יציל אותו ככה, ולא הרג אותו פה, אז הוא אחר כך מטיל עליו חנית, והוא כמעט הורג אותו בעצמו.
שאול אומר את זה, בוא
תמועת, אז... יוצא מהפה, יוצא מפורש, מפי המלך. אבל העם פודה אותו, על ידי זה שהוא בעצם מעמיד, אומר, נכון, אתה המלך, זה לא פוגם במלכותך, בסדר? אף על פי שאתה ניסית נדר מלחמה, ואתה המלך ואי אפשר לעבור על פיך, אמירתך היא כעמי מסירה לגבוה, אבל אם אלוקים עשה היום הזה, זאת אומרת, הוא על המזבח, וגזרת מלך על המזבח, המזבח מציל, מזבח קולט, אז בנינו מזבח בשביל לקלוט אותו. אז הוא שומע, בסדר, בסדר, תירוץ טוב. נוח לו לשמוע את זה. לא, זה מה שאני אומר. זה שהם בנו, הם כאילו, אם אלוקים עשה היום הזה, זה מה שאני רוצה להגיד, בזה הם הפרו, הצליחו לפדות את יונתן מהגזרה המוחלטת של מלך, של נדר מלחמה שהרמב"ן עומד, כדאי לקרוא את הרמב"ן בפנים שם. כן.
הרב, לכל
אורך
הסיפור עם
שאול,
העם מכתיב לו מה לעשות. אם זה ויחצה, הוא יוצא למלחמה. עכשיו העם פודה אותו, את יונתן. ואחר כך, אחרי שהוא משמיד את המלך, אז הוא אומר, שמע,
מבחן.
למה אמרתי?
עכשיו אתה מבחן. עושה לנו מבחן פתע, איזה פסוק אתה מקריא לנו, מי היה פה לפני שבועיים, שלושה, חודש, איזה פסוק? לא, פסוק תמוה מאוד, שהנה עכשיו רואים את הפענוח שלו, פן שנה שאול במולכו. פלא, אתה אומר, מה? איך זה קשור? הסברתי אז בפסוק הזה, מה זה בן שנה שאול במולכו? לא כמו בן שנה, ולא בשנתו הראשונה, כמו שהפרשנים מנסים להתחבט. אנחנו ראינו שכן, הכוונה שבעניין המלכות הוא ילד בן שנה. מה עושה ילד בן שנה? כל פעם מסתכל, מה אבא רוצה, מה אמא רוצה. כן? איך אבא מסתכל, איך אמא מסתכל. הוא לוקח איזה עציץ, הולך לתלוש עלה, אז הוא מסתכל ככה לאבא, מסתכל לאמא. ילד בן שנה ככה מתנהג. זה מדהים, מסתכל כל אחד על האחיין שלו, הבן שלו, הזה שלו. ובמלכותו הוא עושה אותו דבר. הוא קודם מסתכל על אבא, זה הקדוש ברוך הוא. הנה פה, יש דוגמה, על הקדוש ברוך הוא. ועל אמא, מי זה האמא? העם. מה העם רוצה? ילד בן שנה, זיהית את התופעה. זיהית את התופעה. הוא פעם מסתכל שמאלה, פעם מסתכל ימינה. פה רואה שהעם זה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ושימו לב שמה אבא רוצה, הוא לא כל כך זכר שצריך לשאול את אבא. מה לעשות? כי העם רוצה ביזה. אז הוא מסתכל על אמא. אמת? עושה אבא, מה הייתי? מה קרה? כן.
בדיוק הנקודה הזאת, בתחילת פרק י"ד, זה מסביר למה מוכנס פה הפסוק על החייה בין הכיתוב, נושא האפוד. שזה בעצם הרמז הראשוני למה שהוא היה אמור לעשות, ואנחנו רואים אצל דוד בסוף פרק כ"ב, שמרגע הראשון שמגיע אליו האפוד, פשוט תדיר. כל שליש דף הוא פשוט שואל באלוהים.
אתה, כשתגיע לשם, אתה תבין. זה הרבה יותר...
מה שנזכרים לומר לנו, שהוא נושא, שהוא להתמיד את האפוד איתו.
יפה מאוד. תראה, אז קודם כל, אתה עלית פה נקודה חשובה ביותר, שתף אנחנו טיפה ניכנס אצל שאול. אצל דוד, זה הרבה יותר מורכב, ויפה, מדהים אצל דוד. איך דוד ניגש אל ארון האלוקים, הכל צעד, הכל שלב, הכל דבר, איך הוא שואל, למה הוא שואל ככה, אבל לא שואל אחרת, אנחנו נראה שם לכל מילה, כל מילה תקבל פתאום עומק. מה עושה דוד? אבל אצל שאול, הפסוק הזה שעכשיו התחבטנו בו שבוע שעבר, עכשיו הוא מקבל משמעות יפה מאוד, וברורה מאוד. כן, בואו נסתכל על הדבר. הנה, תראו מה זה שיטת התמרורים באופן שבו הסיפור מסופר. מה כתוב? איך הסיפור מסופר? אז ראינו שהפסוק הזה תקוע. נכון? תסתכלו. ויהי היום, פרק י' פסוק א'. ויהי היום, ויאמר יונתן בן שאול, זה גם ויהי היום, כאילו, יושבים, המצב ידוע. הפלישתים כבר נמצאים פה כבר הרבה מאוד זמן, נערכים מול ישראל, מחפשים את שאול בכל מיני מקומות, צפונה, מזרחה, מערבה, רק לא דרומה, איפשהו נמצא באמת, הם לא פונים. ויהי היום, יונתן מחליט לעשות מעשה. פרק י' פסוק ב'. פסוק א', ויהי היום ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נושא חיליו לך ונעברה אל מצב פלישתים אשר מעבר על עז ולאביו לא הגיד. ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרימון אשר במגרון והעם אשר עמו כשש מאות איש. ואחיה בן החיתוב, זה שלושה גורמים, יונתן ונערו, שאול ואנשיו, המעט שנשארו אחרי הפחד הגדול שהפלישתים נאספו ואני פני השם לא חיליתי, ו... יש את אחיה בן החיתוב, עם בן זוגו, יש זוגות פה, נכון? שאול והעם, מעט העם שיש, כמה העם שנשאר, 600 איש בכל ישראל הגדול והנשגב, שיש ודאי יותר מ-600 אלף, יש לו רק 600 איש, איפה עוד אלפים? שאול באלפיו, איפה הם? איפה כל האלפים שצריכים להתווסף פה ל-600 הללו? ויונתן ונערו, והשם עמם, ואחיה... וארון האלוקים, שמי זה אחיה ומי זה בית אלי, אנחנו יודעים, וארון האלוקים שהוא נמצא איתם. כן? ארון האלוקים נמצא איתם. אגב, תזכרו שארון האלוקים נמצא איתם, זה מאוד מעניין, שהוא נלקח מעין, אז או לפי הדעה אחת בגמרא, שהיו שני ארונות, אחד נפל בשבי, אבל יש עוד אחד, פטנט ישראלי ידוע, עד שתפסו לנו אחד, נשאר השני. אפשרות השנייה, אם יש ארון אחד, ארון אחד יש. הם לקחו אותו מהגבעה. הגבעה. היה ארון בגבעה, נכון? זוכרים? שאלו את הארון לבית שמש, דיברנו על זה פה בעריכות, ומבית שמש עלה הארון, היכה באנשי בית שמש, שראו בארון האלוהים, ועבר לגבעה, ופה השתמשו בו, לקחו אותו למלחמה. לגיטימי, מותר לעשות את זה, זה היה בסדר גמור. כאן. סליחה. איפה כתוב? איפה כתוב? אמר שאול אחיה, הגיש אהרון האלוהים. כי היה אהרון האלוהים ביומו ובני ישראל. כן? אז אפוד, אהרון, יש אפוד, כל האמצעים. תראו, יש פה 600 איש. אתם מבינים? זה לא יאומן. כמה היינו בהפגנה בכפר מימון? 40 אלף אנשים. כאן יש 600, אבל ארון האלוהים נמצא איתם. אז זה נראה אחרת פתאום. כן? ההנהגה הישראלית עם 600 איש. כל השאר הם עיוורים ועיוורון ועוברים לצד השני והופכים להיות פלישתים בעצמם, מחופשים לפלישתים. מצב היום ונורא. כן? וגם העם שאיתו, כפי שראיתם, למה, מה קונה אותם? כולה 600 איש, תראו מה הם עושים. אמנם נכון, אחר כך עברו אנשים מהצד השני, ונוספו עוד קצת אנשים, וכמה נהיה גדול פתאום במחנה הזה של שאול. 10,000 איש נהיו פתאום. וכל השלל הזה ומה שנעשה מסביב. ופה הפסוק הזה, פסוק ג', ואחיה בן החיתוב, אחי אי כבוד, בן פנחס בן אלי כהן, השם בשילון, נושא אפוד, פסיק, והעם לא ידע כי הלך יונתן. ושאול לא ידע שיש לו ארון ויש לו אפוד. זאת אומרת, הפסוק התקוע הזה, הוא ממש מקרין זה תמרור הכניסה, זה כמו שאתה נכנס לשטח עירוני, יש לך תמרור, הנך נכנס לשטח עירוני. נכון? אם לא תוריד את הרגל מהגז, יעצור אותך שוטר. כאן אותו דבר עושה הפסוק הזה. הפסוק הזה אומר, הנך נכנס לתחום היחסים שבין שאול, הכהנים, הקדוש ברוך הוא, העם ובנו. כן? שים לב, זה מין איתות. תעקוב אחרי ארון האלוקים. הוא נמצא פה. הרי עכשיו בשלב הזה לא צריך לדבר עליו. הוא מיותר. לא צריך לספר לי פתאום על כזאת עריכות, האחייה והכי כבוד, ויש בעלי, נוסף עוד בעד. מה זה חשוב פתאום? חשוב ביותר, תעקבו לאורך כל הדרך, בהתנהגות של שאול עם ארון האלוקים. אז בואו נראה עוד נקודה אחת. אחרון, מקום אחד כבר מצאנו, כן? שארון האלוקים לא עונה לו, והוא סבור שהיה חטא. אבל העם לא חטא, כי ההורים והטובים כבר ברולטה הזאת שעשו, בגורל הזה שעשו, העם יצא בסדר. נכון? יונתן גם יצא בסדר. למה? העם פדה את יונתן. אז מי נשאר לו בסדר פה? הרי ארון האלוהים לא, הרי סופו של דבר, ההורים והתומים לא ענו. תכלס, נכון? בשבילים, תכלס, שורה תחתונה. האם הסתימת הפה של ההורים והתומים לא נעשתה? אז מישהו פה טועה. אם העם צודק, ויונתן צודק, אז מי פה טועה? הקדוש ברוך הוא. אז מי נשאר? נכון? אז צריך לחפש את האבון בשאול. ושוב שאול לא אמר את מה שאני אומר עכשיו, הוא לא עשה את המחשבה הזאת כמו שאני חושב במקומו, ואמר, אז אם ככה האבון בי, בי האבון. בגללי לא נענו ההורים ותומים, בואו, שאול, בית לא לומד, העם בסדר, ממשיכים הלאה, מתפזרים, חוזרים הביתה.
מי אמר אבל שהעם לא
טעה? ההורים והתומים. הוא אומר, אם אני אמין את יונתן ואותי בצד אחד, אמת? הנה עכשיו אתה רואה מה זה, המזבח לא נגמר, והגורל לא נגמר, וסתימת הפיות של ארון השם לא נגמר, משהו פה לא נגמר. בסדר? העם מצד אחד יצא בסדר, נקי, יונתן בסופו של דבר יצא נקי, אז למה הקדוש ברוך הוא לא ענה? נשארה שאלה פתוחה, תעלומה. אבל מי חושב על זוטות שכאלה? ממשיכים הלאה, נגמר. לא שמים לב. רואים חז"ל, זה בדיוק המקום שחז"ל נכנסים. אתם רואים איך חז"ל רואים, קוראים את הפרשייה, הם גילו את הדבר הזה. תכלס, השורה התחתונה, ארון השם לא הגיב. ההורים והתומים לא נדלקו. למה? רואים חז"ל, בוא תראה מה בין שאול לדוד. בוא נראה לך. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא ענה לשאול? הרי ברור שיונתן היה בסדר. העם פדה אותו. למרות שזה לא בסדר שהעם פדה אותו, אבל העם פדה אותו. נגמר. מבחינת שאול הוא היה בסדר. העם היה, כמו שאמרנו, ההורים וטובים הוציאו אותם נקיים. מה הייתה הבעיה של שאול? בואו תראו מה הבעיה של שאול. זה מדהים, זה פשוט מדהים. אלמלא התמרור בתחילת הפרק, לא היינו שמים לב לזה. בואו תראו איפה אני רואה את זה. תסתכלו מה קורה כשמתחיל יונתן את המהומה הקטנה, מהומה זוטה. ותהי חרדה במחנה, בשדה, אגב, המילה חרדה הייתה שייכת עד כה, למי? לישראל. למה לישראל? כי כל העם חרדו אחריו. יפה. ומי אתה שייך את המילה חרדה עד כה? כי יראתי את העם וכן הלאה וכן הלאה. שאול, שאול. יונתן, ברוב גאוניותו ויראת האלוקים שבו, ואהבת אלוקים שבו, מצליח להעביר את החרדה למחנה האויב. מה שאנחנו מנסים הרבה שנים לעשות ולא הולך לנו כל כך. ויאמר שאול לעם אשר איתו. כן, סליחה, לפני זה, והחרדה במחנה בשדה, ובכל העם המצב המשחית, חרדו גם הם מה? הכל יש שם מצב מחריד. ותרגז הארץ, ותהי לחרדת אלוהים. תראו איזה תיאור. יש איזה חרדה קטנה, חרדה גדולה, פתאום, מה זה שהמשחית חרד, ופתאום יש איזה נהירה חזרה אל המחנה. המשחית הוא זה שמתפזר, זה הפלוגות המחץ האלה שלהם, שיוצאים
לחפש
את שאול ואנשיו בלי למצוא. וחרדת אלוקים, זה ממש הופך להיות משהו נורא והיום, במחנה פלישתים. והצופה, נכון? ויראו הצופים לשאול בגבעת בנימין, והנה המון נמוג וילך וחלום. הכל שם מתמוגג שם, הכל מתפורר. הם רואים משהו קורה שם. מדווחים לשאול, דבר ראשון שעושה שאול ואומר, ויאמר שאול, לעם אשר איתו פקדו נא וראו מי הלך מעמנו. ויפקדו, והנה אין יונתן ונושא חיליו. היה צפוי מראש, לא? פשוט, אם יש איזה בלגן כזה במחנה של הפלישתים, לא צריך לשאול ולעשות מפקד. אגב, זה לא כל כך מסובך לפקוד 600 איש. זה לוקח בדיוק 5 דקות, לא יותר, אולי אפילו פחות. ויאמר שאול לאחיה, הנה סוף סוף אחיה נכנס לפעולה. סוף סוף נכנס לפעולה. ויאמר שאול לאחיה, הגיש אהרון האלוהים, כי היה אהרון האלוהים ביום ההוא ובני ישראל. זה גם דבר מעניין. עשו קשה. בואו נשאיר אותו בצד, הוא באמת מעניין, אולי שבוע הבא יהיה לנו עוד פעם תגבורת הבנה. והיא עד דיבר שאול אל הכהן, תוך כדי ששאול מדבר אל הכהן ואומר לו, בוא תבין, תגיש לאהרון ונשאל, מה היה צריך עכשיו לשאול? כבר ידוע, הנתונים ידועים, נכון? יונתן ונערו אינם. הפלישתים, יש שם חרדת אלוהים, משהו שם נורא והיום מתרחש. הנתונים ידועים, מה עכשיו השאלה לשאול באלוהים? מה יש לשאול? בואו תמשיכו אתם את מה ששאול לא עשה. מה הייתה השאלה? אם אתם תהיו מורים טובים לתנך, פה אתם תיתנו לתלמידים שיעורי בית. כל ילד יכתוב מה השאלה שלא נשאלה. שאול היה צריך לשאול פה שאלה, הוא לא שאל. אמת? אני רוצה שאתה תנסח את השאלה. אתה תנסח. ילדים עושים שיעורי בית כאלה בכיף. קודם כל לא צריך להסתכל בפרשנים, צריך להסתכל בלב של עצמם. הם צריכים לחפש את התשובה בפנימה שלהם. זה חשוב.
הנצא ונקה בפלישתים.
הנצא ונקה בפלישתים, סימן שאלה. עכשיו, יפה מאוד. חזרו עם שיעורי הבית, וודאי שכמה תלמידים יענו את מה שאתה עלית. עכשיו ניתן להם שיעורי הבית ביום שני, עוד פעם. או ביום חמישי, מתי שיהיה שיעור. לא לומדים הרבה תנ"ך בבית ספר, כידוע. ושאלה הבאה תהיה, מה לדעתכם הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא על שאלה מעין זו? עוד נסו עכשיו להיות, עכשיו זה מתכנס יותר עמוק, עכשיו אני צריך להיות הקדוש ברוך הוא בעצמו. כאילו, קשה קצת שאלה כזאת לילד, אבל ילדים יש להם את זה. ילדים כיתה ה' בטח, וואו. הם יש להם קרבת אלוקית גדולה מאוד. הם יגידו, רק רגע, המורה, רק שנייה, אני אכנס, אני אשאל אותו, הוא יגיד לי, ואני אגיד לך. בסדר, יפה מאוד, בבית שתזכה כבר. או אולי יש איזה כהן בכיתה, משהו, איזה כהן, או תעמוד. נו, מה אתה חושב? תקרא, מה כתוב לך שם על החושב. להחיות להם את זה. הם יבינו מיד. התשובה הייתה צריכה להיות, שב בנחת, תרגיע, מה הלחץ? היש מעצור להשם להושיע ברב ובמעט? את מי ציטטתי עכשיו? יונתן. עכשיו, למה יונתן אמר את זה? כי לנו הסתכל, קדימה, הסתכל. בשם מי אני נלחם? בשביל שלל, בשביל כבוד עצמי, בשביל כבוד בית אבא. היש מעצור להשם להושיע ברב ובמעט? אין מעצור להושיע. שב, אז גם הקדוש ברוך הוא. אם יונתן אמר כזאת תשובה, אז הקדוש ברוך הוא, קל וחומר שיגיד, שב, שב, מה אתה לא לחוץ? הנה, תראה. יותר מזה, יש פה לקח גדול מאוד לשאול, שיקריב את העולם לפני בו שמואל הנביא. נסכל תעשור, אומר לו שמואל. מה עשית? הוא התאפקתי, הוא אומר, התאפקת. אז למה אני מריח חשן ומריח את ה... רואה את ה... כי יראיתי את העם ונפוצו העם. אז מה היה קורה? נפוצו העם. אז לא היו 600 איש, אפשר לחשוב 600 איש מול מחנה פלישתים. אז יהיו שני אנשים, אתה ויונתן בנך. מה קרה? אלא מה? אתה מפחד על זה שאין לך עם, אז אתה לא מלך. אז זה הבעיה, אז אתה רוצה מלכות לעצמך. לא עמדת במבחן. והנה, עכשיו מראים לו, תראה מה זה. זאת אומרת, עוד לא פיתרו אותו לגמרי. תסתכל, תראה מה זה ישועת השם. עמדו וראו את ישועת השם. אשר יעשה עמכם היום הזה. זה מה שאתה צריכה להיות התשובה. למה זאת לא נהייתה התשובה? תסתכלו בפסוק. ויהי עד דבר שאול אל הכהן, והמון אשר במחנה פלישתים, וילך הלוך ורב. שימו לב שעכשיו יש פה, טק, 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 טק. הפסקה באמצע משפט. למה יש הפסקה באמצע משפט? גלגלי מוחו של שאול מתקתקים. מה לעשות עכשיו? הוא הרי יודע את כל הנתונים. שאול יודע שיונתן ונערו נמצאים שם. והמלחמה שם כבירה. ופתאום, תוך כדי שהכהן מדבר, שומעים שם איזה, כנראה איזה תהודה ענקית, פתאום איזה הורה כזה של הפלישתים, משהו מזעזע. אומר שאול לכהן, ויאמר שאול אל הכהן, אסוף ידיך, עצור. ויוצא את שאול את העם. סטנה שואל, אתה כבר דפקת בדלת, מה אתה, הדבר הכי לא יפה לעשות לזקנה, זה לדפוק בדלת ולברוח. מה אתה בורח? צלצלת בפעמון, תחכה, יפתח את הדלת, יגיד לך, מה לעשות? בורח. עוזב, עכשיו אני יודע מה צריך לעשות. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? צורי רעי. בטח לא ראיתם, אם לא ראיתם, אז אל תראו. אבל זה בדיוק, פטון כזה. הולך להציל את הבן שלו. יונתן נמצא שם, הוא אומר, עזוב, עזוב, פשוט דבר, פיקוח נפש, דוחה הכל. הוא סוגר את הזה ורץ. חכה, אולי לקדוש ברוך הוא יש כבוד, כבודו. כבוד, יש כבוד. דפקת בדלת, תחכה לתשובה. יגיד לך לא, ברור, הוא פחד מהתשובה. הוא פחד מלקבל את התשובה שב. כי אולי יונתן ימות. מה סיבב לו הקדוש ברוך הוא? שהוא יגזור גזרות, יתקן תקנות, ויונתן בנו בעצימת עיניים ייקח מה זה, ואתה תגיד, אתה סתמת את פי בשביל להציל את בנך? בגלל זה לא שאלת בקדוש ברוך הוא, אז אתה תגזור עליו מוות, אין שום בעיה. אם זה הבעיה, אם המוות של יונתן זאת, זה מה שגרם לך להגיד לכהן סוף ידיך, ואתה לא רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר, במקרה דנן, אז אתה תגזור עליו, אין שום בעיה. למות אפשר גם על ידי אבא. גם אבא יכול להרוג את הבן שלו. אין שום בעיה, לא צריך פשטים בשביל זה. אין? זה מדהים לראות את התנותה הזאת. אומרים, אומרים חזל, חבל שאין לי פה להקריא לכם את זה בפנים, אולי שבוע הבא נפתח בזה. אומרים חזל, קרא הקדוש ברוך הוא למלאכים, בואו, בואו, אתם רוצים לראות למה העברתי את שאול ושמתי את דוד במקום? איש כלבבו, הסיפור של הבוכים, הבחיים, כן? בכל, בשמחה כל צעדה וראשי בחיים, אז תחרץ. דוד יושב עם אנשיו, גם כן איזה 400 איש, בתוך השדה, ועד שהוא לא ישמע את, את הצעדה וראשי בחיים, הוא לא יחרץ. ואנשים סביבו, ואני מתאר לעצמי שהם שוכבים, יש שם תיאור בחזל שהפלישתים כבר מגיעים, מטר, ארבע עמות, ואני צריך שני מטר ממנו. ואתם יודעים, אז נשכה במערב, שהאויב פה מרשרש שני מטר בגומה שם ממול, הם ככה עם הרגליים הם עושים, נכון? אי אפשר לדבר. עושים הרגליים, ככה נותנים איזה דפיקה כאלה ברגל, ואז דוד מפנה את הראש לסגן שלו, והוא עושה לו עם השפתיים. הוא מנסה לקרוא מה הוא אומר לו, הוא אומר לו, הם עולים עלינו, אנחנו נמות, נמות. אומר לו, דוד. הוא קורא לו את השפתיים, והוא אומר לו, הוא מבין. הוא אומר לו, גם ככה נמות. מוטב שנמות זכאים ולא נמות חייבים. אם נערוץ, נהרג, ואם נמתין, נהרג, מוטב נהרג צדיקים ולא נהרג חייבים. קיבלתי פקודה מהקדוש ברוך הוא לא לזוז עד שיש רעש בראשי בחיים, זה מה שאני עושה. וברגע שדוד אמר את זה לאנשיו, מיד רשרשו בחיים, ומיד יצא דוד, ויחיח בפלישתים, ודוד מלך ישראל חי וקיים עד היום הזה. והנה מה בן שאול לדוד. שאומר לכהן, סוף ידיך, אתה חמודה שומר. ראו, הוא אומר למלאכים, תסתכלו, אתם שואלים אותי, יש לכם ביקורת עליי, למה החלפתי? למה עשינו החלפות? אם תסתכלו. הוא סותם את הפה, לקדוש ברוך הוא. נסתים את הפה לקדוש ברוך הוא. לקח עצמאות, שחרר את המחצורים של מלכות ישראל השייכת לקדוש ברוך הוא, ורץ. מה אתה רץ? אתה שייך למישהו. כן.
מי שעכשיו לא הייתה, עוד עכשיו לא הייתה,
זאת אומרת,
זה מתחיל, ועכשיו כאילו
האדם לא ילך אחרי יונתן, לא יקנה
כמו
שהאבא אמרו. אין אדם מתקנה בבנו. אני אומר לך באופן אישי, אדם לא מתקנה בבנו. זה רק חכמים. צריך לשמוע דברי חכמים, צריך להתקדף בבנו.
איך הרגע?
איפה, אתה רואה? הפוך, הפוך. הוא מנסה לעשות הכל כדי לתת ליונתן את הכל. כל השיגעון אחר כך של שאול היה בשביל יונתן. מה שמשגע, שיונתן לא רוצה, עוד יותר. הוא יגיע, כל מה שאני עושה זה בשבילך, ואתה הולך עם דוד. מה זה? דוד, אז אופציה כזאת לא קיימת. האופציה האמיתית זה שבאמת הוא רוצה להציל אותו. אתה רואה גם, אתה רואה גם לפי התוצאות. תראה איזה משהו הרי לא יאומן, איך מה שהניע אותו זה להציל את דוד, את יונתן, ומיד אחר כך הוא גוזר עליו מוות. והוא אומר, תמות יונתן. זה התהפכויות שקשה לקלוט אותו. כן.
אפשר לראות את ה... כאילו, לפי מה שאתה אמרת, אפשר לראות את הכלי של ההורים יתומים בעצם, ככלי שאמור לאזן, לעזור לו לאזן בין כל העם לכל השם,
למצוא את... כהן, כן. כהונה אמורה בדיוק לעצור את ה... לשייך.
בשם הרב, מי שאומר, אמרת שבעצם זה רק לוודא אם זה טועם...
אגב, תשימו לב, זה עכשיו יפה מאוד מה שאתה... עלינו, ואני אפתח את זה בתור מה שאתה אומר, שהכהן ניגש בחרדה, פעם השנייה, אולי נמשיך לשאול בקדוש ברוך הוא, התחלנו ולא סיימנו, אולי עכשיו נשאל את מה שאז לא שאלנו, כאילו ניגש באיזה מין, הכהן בא כאיזה חנון, סלון אליי גיד, הוא אומר לו, אולי נעשה משהו, אולי... אז הוא אומר לו, בסדר, אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא לא עונה, כשאני רציתי, אתה לא רצית, כשאתה רוצה, אני לא רוצה. זה בדיוק מידה כנגד מידה. איפה שמואל? איפה שמואל? שמואל נמצא במקום הכי פשוט והכי חכם. איפה הוא פגשנו אותו פעם האחרונה? בבית של שאול. הוא יושב את זה שהוא בבית, מלמד את ילדיו הקטנים.
חמה, זה, כל הזה, כל הזה.
מישהו, סליחה שאני שואל, מישהו מבקש ממנו? כן? למה לא?
הוא
איך זה
מוביל,
מנהיג
ישראל, הוא
יצא להישג
לך בזמן, אז
הוא מתפלל, זהו, שלא להשתפל לא, הוא מתפלל, אני חלילה לי מלמנוע מלהתפלל בעדכם, הוא הולך להתפלל, ותראו, הוא הולך למקום, הוא מקרין ביטחון, הוא אומר לשאול, מה אתה חרד? מה אתה חרד? הנה עכשיו יונתן העביר את החרדה למחנה פלישתים, ועל מי חרד עכשיו שאול? שאול ממשיך להיות חרד, על מי הוא חרד עכשיו? על הבן שלו. מתחיל להיות חרד על בנו. מה יהיה עם בני? מה יהיה עם בני? בני, יונתן בני, נמצא בצד השני.
אם הוא היה איתו עם הכהן, אז היה להגיד לו, תמשיך
לשאול. כן, אבל אתה מבין, זה קשור לתחילת השנה, מה שלמדנו על בקשת המלך. שזה הנהגה אלוקית, שאול, שמואל הוא לא אדם פרטי. הוא מונהג בעניין הזה, שמע בקולם. שמע בקולם, מה קורה שמע בקולם? הם רוצים מלך, אז מלך. אדובה, אם שאול היה מכופף עצמו אל הנבואה, הוא לא צריך לכופף את עצמו לנבואה, שיכופף את עצמו להורים והתורים, לכהן שנמצא פה. אגב, ללמדכם שזה באמת אחד מקרין השני. לא סתם כתוב, אחיה, בן, אחי כבוד, בן זה, בן אלי. כהנים של מי הם היו? הרי הבעיה מתחילה גם בכהונה. אף פי שאתה רואה שההורים ותומים, ענו, היה אפשר. היה אפשר לשאול בהורים ותומים. כן.
גם
וגם. פה אגב לא, אני אומר בכלל, שאתה אומר לא, לא חינכת. רק להגיד לא, למה? כי אני חושב שלא, כי אני אומר לא, זה לא מחנק לא ילד ולא עם ולא שום דבר. זאת אומרת, צריך הסבר, צריך דעת אלוקית. אתה רואה את דוד המלך, איך הוא... כל ספר תהילים, מה זה? אני שואל אותך, מה נשאר מכל מלך בעולם? כל מלך בעולם, מה הוא השאיר? הוא השאיר את הפקודות שהוא נתן, את הראשים שהוא ערף, מוציא בזה בור, ואת הפילגשים שלו, לא נעים לומר. זה מה שמוצאים ממלאכים. מה מוצאים מדוד המלך? את התהילים, את ספר התהילים. כל היחס שלו לקדוש ברוך הוא. זה המלך האידיאלי.
איך הוא נשאר למה? לא, כי אני
אמרתי. איסורים. מה זה נדר מלחמה? ארור האיש, נכון? איך הוא כותב? ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב וניקמתי מאויביי. ולא טעם כל העם לחם. למה? העם לא מבין את זה. לא רק שהוא מבין את זה, שאחר כך שהערב יורד, הוא מתנפל על השלל, ושאול אחר כך אומר, טוב, עכשיו בסדר, יאללה, עכשיו שלל. יש דרך אחרת לחנך את העם לא לקחת שלל. כמו שיונתן מדבר אל הנער שלו. טוב, נעצור כאן. היום הזה. תודה לשם, שבוע הבא. כנראה שגם שבוע הבא שהוא בעשר. כנראה. אני מקווה שזה לא קשה לכם.